ממשיכים בפסוק ה' בהפטרה של פרשת תולדות בספר מלאכי. בארבעה הפסוקים הראשונים היה את דברי השבח לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ביחס לעשיו, ואת הערים של האויבים, דהיינו של אדום ועשיו, אז הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא יחריב את כל הערים שלהם, וגם כשהם ישובו לבנות הוא יהרוס את כולם. פסוק ה' ממשיך באותו עניין, ועיניכם תראנה ואתם תאמרו יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. דהיינו אנחנו עם ישראל נראה את החורבן של אדום שהנביא הבטיח שזה מה שיהיה, ואנחנו נאמר שהקדוש ברוך הוא יראה את הגדולה שלו מעל כל העולם, מעל הגבול שלנו. דהיינו הוא יודיע לכל העולם שהוא אוהב אותנו והוא שומר עלינו. זה נקרא יגדל השם מעל לגבול ישראל. עד כאן זה דברי אהבה ושבח לעם ישראל. עכשיו הנביא מתחיל לומר דברי תוכחה לעם ישראל. אחרי הקירוב יש גם דברי תוכחה. פסוק ו', בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואם אב אני איה כבודי, ואם אדונים אני איה מוראי, אמר אדוני צבאות לכם הכהנים בוזי שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך. מה אומר כאן הנביא? קודם כל הוא אומר בפשט הפסוקים, הוא אומר דרך העולם שבן מכבד את אבא שלו, ובדרך כלל בן עושה את זה מאהבה, אוהב את אבא שלו, מכבד אותו. עבד מכבד את האדון שלו, רק עבד לא לאו דווקא שעושה את זה מאהבה, הוא עושה את זה מהירה, אבל הוא מכבד את האדון שלו. אז במילא אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם כך, איפה האהבה שלכם אליי, או לפחות איפה העירה שלכם ממני, אם אני אבא, או אם אתם מרגישים שאני אדון, אז איפה הכבוד הראוי? איי מוראי ואיי כבודי. אמר השם צבאות, זה אומר הקדוש ברוך הוא בפי הנביא, למי הוא אומר את זה? לכהנים בוזי שמי. הוא טוען שהכהנים, כפי שנראה עוד מעט מדוע, הם מבזים את שם השם, ואם אתם שואלים ואמרתם במה בזינו את שמך, אז הנה בפסוק הבא הוא יסביר במה מתבטא הביזיון. הביטוי שנאמר בתחילת הפסוק בן יכבד אב, אז כתוב על זה בזוהר, אנחנו מכירים הרי את הלשון שכתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך. הכבד את אביך בדרך כלל מתייחס לאבא בחייו, מנילו ומשקהו ומלבישו, כמו שנאמר. בן יכבד אב, אומר הזוהר, זה בא לרמז שהבן ממשיך לכבד את האבא שלו גם אחרי הפטירה של האבא. וזה שהבן מתנהג בדרך השם והולך בדרך טובה, זה ממשיך לתת כבוד לאבא. הבן יכבד אב זה תמיד, גם אם אתה רואה אותו, גם אם אתה לא רואה אותו. כל פנים, מה הטענה על הכהנים שמבזים את שם השם? אומר פסוק ז', מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך? באמורכם שולחן אדוני נבזהו. זה מסביר ככה, אתם מגישים ככהנים למזבח קורבנות מתועבים, לחם מגואל. ואם תשאלו במה הקורבן הוא מתואב, אנחנו מביאים קורבנות, מה הבעיה? אז הוא מסביר באמורכם, מה אתם אומרים? שולחן השם נבזהו. מה הכוונה? אז יש כאן המפרשים כמה אופנים איך להסביר את זה. אופן אחד, הרי הכהנים היו מקבלים את החלק מהקורבן שמגיע להם. עכשיו, על פי ההלכה, אי אפשר לחלק את הקורבנות, זה נקרא מנחה כנגד מנחה וזבח כנגד זבח, דיינו. פה לזה חלוקה, אתם תיקחו את כל הבשר מהבהמה הזו, אנחנו ניקח מהבהמה, זה לא עובד כך. כל בהמה ובהמה צריך לחלק בין כולם. ואז יוצא שיש לך מהבהמה הזו חלק קטן, מהבהמה הוא חלק קטן. אז הכהנים היו אומרים, כל כך הרבה אנחנו תורכים פה, מה אנחנו מקבלים? משהו כזה קטן? אז זה גישה שמבזה את הקורבן. אותו הדבר, יש מפרשים שמסבירים שהכוונה היא ללחם הפנים. הידוע הרי שלחם הפנים היו מחלקים פעם בשבוע לכל הכהנים, גם למשמר היוצא וגם למשמר הנכנס. עכשיו, כמה היה כל אחד מקבל? אם כל כך הרבה כהנים והלחמים, 12 לחמים, אז פיזית היה כל אחד מקבל ממש חתיכה מאוד מאוד קטנה. היה בזה סגולה גדולה, שחלק הכי קטן היה מסביע כאילו אכלת סעודה שלמה, אבל בכמות קיבלת קטן. אז היו כהנים שאמרו, עבדנו שבוע שלם, מה נותנים לנו? בקושי משהו כזה קטן. אז הביטוי הזה נחשב שאתם מבזים את שולחן השם, זה מה שהוא אומר להם, אתם מבזים את, את מה שצריך. אז אומר פסוק ח' וכי, מוסיף עוד דברי תוכחה, וכי תגישון עיוור לסבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך, הארצך או הישא פניך, אמר אדוני צבאות. מה הכוונה בפסוק הזה? אומרים, אתם מגישים קורבן עיוור. זה לא רע בעיניכם? לא נראה לכם לא מתאים? אתם מגישים קורבן שהוא חיגר, שהוא צולע, מום ניכר. זה לא נראה בעיניכם רע? תעשו מחשבה ובחינה פשוטה. תקריבו את זה לפחתך. פחתך זה השליט, הבשר ודם שנמצא בעיר שלך. כשאתה רוצה להביא לו מתנה. האם הוא יתרצה לקבל ממך מתנה שזה עיוור או פיסח או חילה? הוא ימלא את הבקשות שלך במתנה כזו? הרי ברור שלא לא רק שהוא לא יקבל, לא עוד יחס עליך מה אתה מביא לו. אז יהודי תמיד צריך לעשות חשבון כשאתה מביא שזה לפחות יהיה מינימום מתאים להביא את זה כשמדובר בבשר ודם. וזה, הנקודה הזו מופיע גם בהלכה בשולחן ערוך, לא רק לגבי קורבנות, שיש דברים מסוימים שקיימים איתם מצוות, צריך להיזהר, לדוגמה, מה שמופיע בהלכה, אם אדם בא לקדש, אז אם היין היה מונח בכלי מאוס, או שהיין היה מגולה פתוח כל הלילה, אז אומרים, אם היית רוצה להגיש לאדם מכובד, לא היית נותן לו את היין הזה, אז גם קידוש אל תעשה על יין כזה. כי כשאתה מקדש, אתה עושה מצווה, שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה צריך שלפחות תהיה ברמה של המינימום הנדרש. אחד המאמרים של הרבי מהר"ש, הוא מביא את הנקודה הזו בהקשר אחר, הוא אומר שאדם מגיע לקראת ראש השנה, והוא יודע שצריך לחזור בתשובה. אז התשובה צריכה להיות כזו שהוא באמת מנקה מעצמו את הכל. כי אם הוא באמת לא מנקה מעצמו את הכל, אז כאילו הוא מגיע עם קורבן עיוור או פיסח או וכדומה, צריך שהתשובה תהיה כזו שלא יישאר שום מום, שהכל יהיה באופן מלא ובאופן נקי.